שלום לכולם, ברוכים הבאים לשני מזגנים לומדים ליקוטי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
ואני אביעד סנדרס.
חבר של הרב אביעד, לומד ליקוטי מוהר"ן זה שנים ושמח לחלוק את זה איתכם.
אני אביעד, כמו שאמרתי, גם חבר ולומד עם אלי, מלמד עם מדרשת לינדנבאום, ויאללה, בוא ניכנס פנימה.
יאללה.
אז אני אקרא קצת מרב נחמן, אנחנו בתורה ד', פסקאות ג' עד ה', והכותרת זה הווידוי. ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזהו, קחו עמכם דברים. עכשיו דרך אגב, רק קחו עמכם דברים, דברים זה משחק מילים בהושע, כי זה יכול להיות גם דברים, ודבר זה מנהיג.
וואלה?
זהו וידוי דברים.
דבר
כן.
זה מנהיג?
כן, דבר.
אוקיי.
וזה בחינת מלכות, לכן זה מסתדר גם שזה בחינת מלכות. כמו, הנה, לא זכרתי, כמו דבר אחד לדור. דבר לשון מנהיג ומושל. ושובו אל השם, שיתקנו ויעלו את הדברים מבחינת המלכות, בחינת אלוקים, אל השם. אתה נאנח, מה אתה נאנח?
מה אני נאנח? לא, א', זה מעניין החיבור שלו בין לדבר ולהנהגה. טוב, האמת שזה הגיוני, זאת אומרת, זה הכוח העיקרי של הנהגה, מגיע מכוח הדיבור, גם אם, לא יודע מה, סתם חוקים, שזה פשוט יוצא מהכוח של הדיבור ואז ויוצר את זה, לבין סתם הנהגה של דרך, שאתה מדבר ומראה את זה. נכון? הוא לא מחבר את זה בעצם, אז נניח, סתם ניסיתי פתאום דמיין, אם יש איזושהי הנהגה שהיא לא בדיבור, אז נניח יש מדריך טיולים, שהוא פשוט הולך וכולם הולכים אחריו. שהוא לא, זה פחות קשור לדיבור.
האמת היא, זה גם קשור לדיבור, כי אני מניח שמדריך טיולים טוב הוא כזה שמדבר ומספר, ואולי הוא שואב את כוחו מזה שיש לו יותר ידע שהוא, אני מקווה שהוא מצליח לבטא, ביחס לאלה שהולכים אחריו. לא מספיק ללכת אחריו. יש הבדל אולי בין מדריך, לבין מדריך טיולים, לבין מורה דרך. מורי דרך לומדים המון ויודעים המון, והם פועלים מכוח הסמכות של הידע שלהם, אולי גם מכוח הסמכות שהם יודעים איך לבטא אותו. אני מניח.
כן, פתאום קלטתי זה קצת הפוך על הפוך, כי הוא אומר שמשיבים את המלוכה לקדוש ברוך הוא, על ידי דיבור לפני תלמיד חכם, אבל אז הוא אומר שהדיבור עצמו זה מלכות. אז
כן.
מה הלך פה קצת? כאילו, אני המלך, או הקדוש ברוך הוא המלך, או תלמיד חכם הוא המלך? מה זה היה?
כנראה משיבים את המלוכה. אפשר להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא.
מה זה אומר להשיב את המלוכה?
בסדר, אז זה קצת מתקשר לדברים שדיברנו עליהם פעמים קודמות, על ההבדל בין מלכות דעקום לבין מלכות ישראל. באמת היא שדיברנו על זה שמלכות דעקום היא פשוט מלכות שחושבת אך ורק בצורה תועלתנית, ומלכות של ישראל, מלכות של שכינה, היא מחפשת את המשמעות, היא מחפשת את המעבר, היא לא חושבת בתוך עולם הסגור בתוך עצמו, אלא היא מרחיבה את המציאות מעבר לכך. האמת היא גם, זה נקודה אנקדוטה בספר החדש, יצר של ספר חדש של שיעורים על הרב שגר על התניה, אז התניה הוא, מי שלמדה או מי שלמד אותו, יודעים ויודעות, שאני חושב שלאדם המערבי הוא עושה הרבה כאבי בטן. עושה הרבה כאבי בטן, בעיקר, אני חושב בעיקר, בגלל ההתחלה, שההתחלה היא מאוד חדה, שלישראל יש נשמה אלוהית, או נפש אלוהית, ולגויים יש אך ורק נפש בהמית. ואני חושב שאנחנו מתמרדים נגד האמירות האלה. דווקא הרב שגר כותב שזה סמל, וכן, אפשר למצוא גם גוי עם נפש אלוהית. הוא אומר, זה רק ברמת האומה, באמת האומה, מה שישראל מסמנים זה את ה... זה את הנפש האלוהית. גם על זה אפשר לשאול שאלות, גם על זה
ברור.
אפשר לתהות תהיות, אבל זה יותר מרוכח. אפילו מבחינת איך שהוא מבין את התניא, זה הרבה יותר מרוכח מהתפיסה המחדה פה. אז אצל רב נחמן מרוסה קצת יותר קליל, יחס בין ישראל לגויים.
כן, כי מדבר על מלכות, מדבר על מלכות, כאילו לא על האדם.
הוא לא מדבר על גויים, הוא מדבר על אקום, על עובדי כוכבים ומזלות, על הרעיון שנמצא מאחורי עבודת כוכבים ומזלות. וגם עמדנו על זה, שאולי גם מלכות יהודית יכולה להיות מלכות דאקום. עם הרעיון של אקום, זה מה שמניע אותה. אבל פה הוא מדבר על איך משיבים את המלוכה, ודיברנו, הבעיה המרכזית אצלו, שהמלוכה לא נמצאת אצל ישראל, זה בעיית הכבוד.
כן, 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 כן.
שבאמת הוא חי בתקופה של יהודים אין כבוד, ולאקום יש מלא כבוד, וזה אולי הבעיה המטרידה ביותר, אני חושב, של יהודים בתקופות האלה. ואיך משיבים את הכבוד?
אם אתה רואה את זה במקום סמלי, העולם רק אולי אפילו הלך והחמיר, כי היום כל מה שהוא יעיל הוא הרבה יותר חשוב ממשהו...
אני בטוח שהעולם הלך והחמיר. אני חושב שאפשר לראות את זה אפילו הם בתרבות שנמצאת מסביבנו. מה התרבות מנסה לעשות? האם התרבות מנסה לתאר את מה שנמצא מסביבה, או שהתרבות חותרת למסר, או חותרת לעומק, או חותרת למשמעות? אני חושב שהרוב המוחלט של התרבויות הן סך הכל מנסות לתאר מצבים. אין איזושהי אמירה. מצד אחד זה טוב שאין אמירה, כי מתי שיש אמירה, אז תמיד מסתבכים גם מה אם אני לא מסכים עם האמירה, ותמיד אנשים מתחילים לשאול מה הם אלה שלא מסכימים לאמירות. מצד שני, זה משטיח.
ברור, ברור.
אני גם אומר יותר מזה, הטענות היסודיות שאני באמת מאמין שהן נכונות, זה שבאמת מתי שמורידים כל משמעות, אז גם השנאה כלפי האחר מאבדת את המשמעות שלה, היא הופכת להיות לא שנאה כלפי המשמעות של האחר, ואז אם שנאה כלפי המשמעות של האחר, יש בזה אופציה לתיקון גם, אלא זה שנאה, בדיוק, רק לאחר באשר הוא.
כן.
ביחס לקיום שלו
כאחר. ברגע שמישהו מבין את הגבינה של מישהו, אז פתאום הכל מתחיל להיות
בדיוק. חלק מהגדרת האנטישמיות המודרנית, השלב, אפשר לקרוא לזה השלב השלישי של האנטישמיות, היום אנחנו בשלב הרביעי, אבל בשלב השלישי של האנטישמיות, זה עצם השנאה ליהודי, בעצם היותו יהודי, לגוף של היהודי. לא לרעיון אפילו שעומד מאחורי היהדות, אלא לעצם החיים של היהודי. זה שנאה שהיא מאוד מאוד קשה, כי אין בה
ריחוך. מאוד מאוד קשה להתנתק ולעשות משהו.
בדיוק, אין ריחוך, לא משנה.
מה אומר השלב הרביעי של האנטישמיות?
לא, השלב הרביעי של האנטישמיות זה באמת אפשר לקרוא לזה שנאת מדינת ישראל או שנאת הציונות. או האפליה של מדינת ישראל, או האפליה, או הזיהוי של יהודים באשר הם עם מדינת ישראל. יש בזה אנטישמיות, אבל אנטישמיות מסוג אחר. זה אנטישמיות, זה לא המשחק של הדור הקודם, זה המשחק של הדור שלנו. אנטישמיות אחרת, אבל כל דור האנטישמיות מתבטאת בצורה שונה. יש לה ביטויים שונים. זה לא אומר שאנטישמיות הקודמות נעלמות, אלא זה אומר שהביטוי המרכזי של האנטישמיות הוא כזה. היום שונאים את ישראל בגלל הכבוד שלהם.
זה כאילו לא יאומן. יש בזה משהו שקשור לכל מה שדיברנו עכשיו, אני לא מצליח לגעת בנקודה, אבל המקום הזה של תמיד יהיה דרך איזשהו להסתכל על עם ישראל או על יהודים בעין צרה, וזה אולי קשור באמת להשבת המלוכה לקדוש ברוך הוא. אני מנסה להבין את הרעיון הזה, ומה הקשר בינו גם לדבר בפני תלמיד חכם.
אני חושב שמה שישראל עושים, או מה שהנוכחות של עם ישראל עושה, זה יראו תמידי על הסדר הקיים.
כן.
זה, אפשר לראות את זה, האמת היא מאוד מאוד יפה, בהפטרה של שבת חזון. ההפטרה של חזון ישעיהו, מה שפותח את ספר ישעיהו. כן. ובהפטרה הזאת ישעיהו, כאילו מאוד, מובן מסוים, הוא נותן את התמצית של הביקורת, כי זה גם ההפטרה ממש לפני תשעה באב, הוא נותן את התמצית של הביקורת שלו על עם ישראל, ויש לנו מלא פסוקים מאוד מפורסמים, למה לראות זבחיכם וכן הלאה, והדרך היחידה להגיע בסוף לתוצאה של גאולה, לציון במשפט תפדה ושווה בצדקה, אבל מה שבאמת לפי דעתי עולה משם, זה ישעיהו באמת מבקר את עבודת המקדש, והוא אומר, אתם התדרדרתם למקום שמחלתכם עבודת המקדש זה סוג של מכונה.
כן.
ניתקתם בין המקדש לבין המוסר, וזה מראה שזה זה הלב של העבודה זרה, הדבר הזה. להאמין, להאמין שיש מערכת שפועלת ואין לה משמעות, ואין לה משהו כן. שנמצא מאחוריה, או כן, משהו מה... שעומד מולה. עכשיו, זה באמת מערער כל הזמן על הסדר הקיים הרעיון הזה.
כן.
אי אפשר לנוח.
אפילו על עבודת המקדש. אפילו. כאילו, האחי, אחי, אחי, גם על זה אנחנו מערערים.
כן, אין, 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 אין מקום למנוחה. באמת, במובן מסוים, אי אפשר לנוח. אי אפשר לנוח, כי כל הזמן היהודי יבוא וישאל מה המשמעות. זה לא השאלה של... זה לא השאלה של בוא נטיל ספק בכל דבר, כי להטיל ספק בכל דבר זה לנסות להוכיח שיש מה, לנסות להוכיח שיש מציאות. אז בוא נטיל ספק במציאות שעומדת מולי, עד שנגיע לשלב שאני כבר לא יכול להטיל ספק במציאות שעומדת מולי.
במציאות, כן, כן.
או במציאות שאני נמצא בה, ובמציאות שאני נמצאת בה, וזו המציאות. בדיוק. אבל אני חושב, אני חושב את משמע אני קיים, זה נמצא בתוך העולם, בתוך גבולות הטבע. במובן מסוים את היהדות, השאלה הזאת, היהודי יסתכל על השאלה הזאת, והיא תאמר, מאוד מעניין, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי, מה נמצא מעבר.
זה ממש קשר.
אני אחפש מה נמצא מעבר, משמע אני קיימת. עכשיו, אני לא בטוח שזה רק קשר, אני חושב שזה במובן מסוים כולם.
כולם, נביאים, נבואה, נבואה. לא, בעיקר ההסתכלות של כלפי הנביאים. וההבדל בין נביא לבין חכם, במובן הזה.
עכשיו, לא, אני חושב, תראה, גם השל הלא, זה מה שהוא ציפה מהחוכמה, זה מה שהוא ציפה מהתורה, זה מה שהוא ציפה מהמוסר, זו הייתה התנועה היסודית. אבל אפילו בעל התניא שכותב את ספרם של בינונים, שזה ספר בלתי אפשרי, כמעט בכל קנה מידה, מה שהוא מנסה לעשות, הוא אומר, טוב, יהודי קיבל הגדרה, הוא בינוני, אז על אף היותו בינוני, הוא צריך... ולמרות שהוא לא צדיק, ולמרות שיש לו יצר הרע, והחיים שלו הם מאבק של ניסיון, של ניסיון לחיות חיים שנראים מבחוץ כחיים של צדיק, אבל בפועל למאבק תמידי בין יצר טוב ויצר הרע, הוא עושה את זה כי הוא מגיע ואומר, מי שיחיה ככה לחיים שלו יהיה משמעות. הוא מחפש לתת משמעות לחיים שבינוני.
כן. אני אגיד במקום שלי, אני לא אוהב, לא רוצה להיות במלחמה, כאילו אני בסוף מחפש חיים של צמיחה וגדילה ופריחה, ושזה יהיה סוג המילים שאני משתמש בהם, לא חיים של מלחמה.
אני כן... כי זה התניה לא מתאים לכולם.
אני בכלל לא, אני והתניה, למדתי תניה, אבל אתה יודע,
ליקטתי ליקוטים.
לא היה לי קשה, תמיד ליקטתי ליקוטים, יש לי חבר גם שטוען שאני חבדניק בהסתברות, אבל זה היה לי מאוד מאתגר הרבה פעמים. אני כן מרגיש אבל שאם אני חוזר שנייה לרבי נחמן, שהוא מבקש משהו אחר שקשור לתלמיד חכם או צדיק, וקשור לדיבור איתו. זאת אומרת, הדיבור איתו אמור ליטוע בנו חיים של משמעות, שמבחינתי יכולים גם להוליך לחיי נחת, רוגע וצמיחה. אז אני מנסה להבין את הנקודה הזאת, שהיא זרה לי, כמובן, כי אני לא מתוודא בפני תלמידי חכמים, וכמו שדיברנו פעם קודמת, אני גם לא חושב איזה ממד של סכנה. אני מנסה להבין את הנקודה של דיבור בפני תלמיד חכם שמעלה את המלכות. זאת אומרת, מה הקורלציה בכלל?
אז אני דווקא, אני רוצה קודם כל שנסתכל, ונראה שבאמת מה שקודם כל רב נחמן מגיע ואומר, שמישהו מדבר עם תלמיד חכם, אז זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. כמובן, השורש של המלכות הוא מה? השורש של המלכות הוא הרצון, הוא הכתר.
כן, הרצון.
נכון, כתר מלוכה, הרצון.
מה זה אומר בעברית? השורש של המלכות הוא הרצון. כן. אם אתה רוצה משהו, זה מהרצון מגיע כלי למימוש שלו?
אני חושב שמהרצון לא מגיע כלי למימוש שלו. מה שיפה ברצונות, או מה שרע ברצונות, זה שהם לא תמיד מתממשים. כן. הם הרבה מאוד פעמים נשארים בגדר של רצון.
הם חלומות של אתמול, כן.
אבל מצד שני, ואני באמת חושב שיש פה צד שני, הרבה מאוד פעמים האדם יכול להתמכר לכישלונות שלו, ולנסות לטעון שהכישלונות זה הוא. בלי לנתח, בלי לנסות לשוב אחורה, ולראות מה דחף אותו. מה היה הרצון שלו שהוא פעל, או מה היה הרצון שלו אפילו שהוא לא פעל, אלא מה הוא רוצה, מה אני רוצה, מה האדם מבקש, מה הנקודה שמניעה אותו, מה הנקודה שהוא רוצה שתניע אותו. הרבה מאוד פעמים אני חושב שהנקודה הזאת נעלמת לנו במסגרת הכישלון המתמשך שנקרא החיים.
כן.
ואולי לפעמים צריך לדבר עם מישהו שאני תופס כטוב, ולבוא ולומר לו במובן מסוים, או לבוא ולומר לה, ככה אני רוצה, זה מה שאני באמת רוצה, זה מה שאני באמת רוצה. אני במובן מסוים קצת רוצה, קצת רוצה להיכנס לתוך עולם הרצונות. שעולם הרצונות יהיה העולם האמיתי, יהיה העולם שבאמת מייצג אותי, ולא המקום בו אני נמצא או נמצאת בפועל. לא המקום בו אני נמצא או נמצאת עכשיו.
כאילו צורך העניין, תלמיד חכם יהיה פה מישהו שאתה מרגיש שהוא ימעלה לך את הרצון, ושאתה מדבר איתו מה שיוצא ממך, זה רצון משמעותי, או לא יודע מה מילה היא משמעותי פה, הרצון שלך קשור יותר לרצון שלך, מעבר לכישלון שקורה לך בחיים עצמם. דווקא מעניין...
אני גם חושב שזה הקונטקסט, אתה מבין? אני חושב שאם תדבר עם מישהו שהוא רשע, אז כן. אני לא יודע כמה תוציא את הרצונות האלה. מי שמגיע וכבר מדבר עם תלמיד חכם, כנראה הוא רוצה, הוא רוצה, דיבור עם צדיק, צדיקה, תלמיד חכם, אז רוצים, רוצות שיהיה... רוצים להוציא את הטוב, לא סתם מגיעים לדבר עם התלמיד חכם. כן. עצם הלגשת לדבר זה ה-85% מהעבודה, לא?
כן, 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 ברור. יש פה גם דיוק לדעתי במילים תלמיד חכם, שאולי זה דווקא תלמיד חכם ולא צדיק. אני עכשיו חושב על זה. למה? כי זה, אם מישהו הוא תלמיד, בשנייה שהוא תלמיד, הוא לא מחשיב את עצמו כצדיק, בשנייה הזאת, אז יש מרחב למקום של הרצון, שלא הוא יבוא ולהגיד לך מה לעשות. זה אולי שונה, פתאום אני מבין, משבוע שעבר. שבוע שעבר חשבתי זה שאני מגיע לאיזשהו רב עם זקן ארוך, או מישהו שאני מעורר השראה, לא יודע מה, והוא כאילו מנחה אותי. פה, עכשיו אני מבין שזה לא הסיפור. הסיפור הוא מישהו שהוא רוצה להתלמד, מישהו שרוצה לצמוח ולגדול, וצריך להעלות את הרצון. זה מילים, כן, זה ממש מה שרבי נחמן אומר גם. צריך להעלות את המלכות לצורך העניין, שזה מתקשר לרצון. צריך לדבר את הנקודה הזאת, אבל זה הופך את זה ליותר חיובי, יותר מדויק, יותר טוב, מעניין מאוד מאוד. זאת אומרת, אתה אומר, אני אגיד, חשבון נפש אמיתי, זה תיקח איזשהו חבר אמיתי, או מישהו שמעלה אותך באמת, ודבר איתו בפתיחות, או אני אגיד, במקום אמיתי, וזה יעלה לך את המלכות.
יכול להיות, תראה, אני לא בטוח כמה זה, קודם כל זה רעיון מצוין, אני רק... לא בטוח כמה זה מסתדר עם משך הדברים של רב נחמן, אבל האמת היא לא כזה משנה.
כן.
גם רב נחמן יאמר שזה הצדיק, אז אנחנו כן. יכולים בקריאה שלנו לאחז דווקא בבחינה של התלמיד חכם.
כן.
אנחנו מסוגלים ומסוגלות באמת לעשות את זה. הבחינה הזאת היא, כאילו אנחנו מדברים פה על חברותה. כולנו יודעים ויודעות שבסוף, הדבר שהכי מקדם את האדם, זה חברות הטובה.
כן.
אין פה משחקים.
כן, 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 אגב.
והלב של החברות, בניגוד למה שאנשים חושבים, הוא לא לקרוא את הטקסט, אלא הוא השיחות שמתנהלות במהלך החברות.
לגמרי.
מתוך איזושהי שאיפה, שאני חושב שבדרך כלל יש לה אמת, שהשיחות שמתפתחות סביב חברות, הן יהיו שונות משיחות שמתפתחות, לא בקונטקסט של חברותה.
כן. כן, כן, בטח, ברור.
כאילו, שמה אנחנו מגלים את הרצון הפנימי שלנו. עכשיו, אני חושב שצריך להיות כנים, ולבוא ולומר שבני אדם הם יצורים מורכבים. מה זאת אומרת בני אדם יצורים מורכבים? יש לנו מלא רצונות. חלקם טובים יותר, וחלקם טובים פחות. והרבה מאוד אנשים נבלים מזה שהרצונות שלהם סותרים.
כן.
אבל האמת היא שזה רק טבעי שהרצונות שלנו סותרים.
ברור.
יש לנו חלקים ששואפים לגבוה, ויש לנו חלקים, אני לא חושב שצריך לקרוא איזה נמוך, אלא חלקים ששואפים למציאות עצמה. חלקים ששואפים למצות את המציאות, ולאו דווקא להתרומם, ולאו דווקא לעלות כלפי מעלה. עכשיו, לשניהם יש מקום, שניהם לגיטימיים, אבל מתי שהם עושים פריימינג לקונטקסט, והפריימינג הוא עלייה כלפי מעלה, ואני גם אומר יותר מזה, גם צריך להיות באמת משוכנעים בזה, לא רק לומר את זה מהשפה ולחוץ, אלא באמת להיות מסוגלים לעמוד מאחורי המילים, ואולי בגלל זה השיחה היא כל כך משמעותית, כי כשמדברים באמת עם מישהו, או מישהי שמכירים ויודעים ויש חברותה, אז אין מקום לבלוף. אין כן. מקום ל... אין מקום ל... לשחק אותה. תמיד התחלה של חברותה היא סוג של משחק. אבל ככל שהחברותה הולכת ומתעמקת יותר, אז המשחק נעלם, ומתישהו מנקים את הבלוף, מנקים את השקר, מנקים את המשחק, ונשארים עם הדיבור האמיתי. עכשיו, אני חושב שהדיבור האמיתי הזה, מתישהו מופיע, אז... ואם הוא מופיע, הוא כנראה באמת מלמד על רצון פנימי.
כן.
הוא כנראה באמת מלמד על משהו כן. שהוא משקף רצון. המלכות היא משקפת, נכון?
כן, כן, כן.
המלכות
כן,
יכולה כן. לשקף מלא דברים. השאלה, מה משקפים בה?
כן. זאת אומרת, כשאני עושה את זה בעצם בחיים המעשיים שלי, או אפילו במלל שלי, אני יחזיר את החיים, יחבר את החיים המעשיים שלי לרצון הפנימי שלי.
כן, או לרצון הפנימי של כלל המציאות במובן מסוים.
כן, כן, של הקדוש.
כן, זה לתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה.
יפה.
כמו שנאמר, קחו עמכם דברים. כן. זהו וידוי דברים, זה בחינת מלכות.
כן.
דרך אגב, בזוהר מלכות זה פה.
וואלה.
כן, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא תורת המלכות. כי ברגע שמתחילים לדבר את התורה בעל פה, ומתי שמדברים בעל פה כנראה מדברים עם מישהו אחר, או מישהי אחרת, אז הרצון הפנימי נכנס, הרצון הפנימי נחשף.
כן. מעניין, יפה, על דיבור באופן כללי. טוב, יפה. כן. משיך.
עכשיו, אני רק אומר שיש פה גם עוד איזושהי תפיסה אחרת, שמאוד מאפיינת בעיניי את החסידות, וזה אולי אחד מהדברים הטובים שאנחנו לוקחים ולוקחות מהחסידות, זה באמת לגשת לשורש של הדברים, ולומר שהשורש של הדברים זה הדבר החשוב.
זה הדבר. פחות משנה מה היה, כאילו, לא יודע, פחות משנה. כאילו, הפרטים עצמם פחות משמעותיים.
לא יודע, הפרטים גם לא מה שנראה לעין. אתה מבין? הרבה פעמים מסתכלים על משהו בעין, וזה לא נראה טוב.
כן, האמת שזה באופן כללי מה שאני ואתה מנסים לעשות, רבי נחמן, בכלל, שנינו פתאום קלטתי את זה, שנינו נפגשים עם הביטוי, ביטוי, וידוי דברים לפני תמיד חכם. עכשיו, אם כאילו זה היה בלי הרעיון הזה של העלאה של דברים, אז אתה נפגש עם זה, נשמע לך רע, שלום.
נכון.
אבל עצם המסורת והרצון שהמסורת תהיה מחוברת, גורם לך להעלות דברים.
נכון, אני חושב שזה מאוד מדויק, אבל כמו שאתה אומר, באמת צריך כל הזמן ללוות את זה, הרצון שהמסורת תהיה מחוברת, וגם אמון. אמון כן, שהשורש כן. של המסורת הוא אמור לעבוד, הוא אמור לפעול, הוא אמור להיות מתאים לי.
כן.
זה לא שהוא לא מתאים. צריך למצוא, צריך לסלול את דרכי בתוך המסורת. כן? כן? אני ממש חושב ככה. ואז כשבאמת מנסים לחתור לשורש, אז כנראה הם מגיעים למשהו.
כן, מגיעים למהות.
כן, כנראה מגיעים למהות, ומעלים את הביטוי החיצוני למקום הפנימי שלו. ככה אני מבין זה שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוקים אל השם. אלוקים זה הפן המציאותי, וצריך להעלות את המציאות לרצון הפנימי שלה. צריך להעלות את המציאות, צריך להעלות את הדברים, את המילים שאני אומר, שיהיו מחוברים לעומק הרצון הפנימי שלי.
שזה בעצם בכלל לא קשור למצוות באיזשהו מקום, זה קשור לכל דבר.
נכון.
גם כלפי זוגיות, וגם כלפי מה לעשות בכם. השאלה אם אתה עושה משהו שהוא תועלתני, או שאתה עושה משהו שהוא מהותי, זה מאתגר. אני לא אומר שזה לא מאתגר, המשפט שאמרתי עכשיו, אני יכול להגיד היום ברמה כלכלית, וגם ברמת פשוטה, להיות, לעשות דברים פשוטים יותר, או לעשות דברים מורכבים יותר. אבל לפחות מה שרבי נחמן מבקש מאיתנו עכשיו, זה כמה שיותר להוסיף דיבורים כאלה.
כן, כמה שיותר באמת לנסות לדבר בדיבורים כאלה. הנקודה השנייה בעיניי שאנחנו כן צריכים לשים עליה את הלב, וכן צריכים לשפוך עליה אור, זה מצד שני כן צריך לנסות להבין שראוי שתהיה סוג של אלימה בין הדיבור לבין הרצון.
כאילו בין המלכות לרצון.
כן.
כן, בטח. זה לא קרה, המשפט שאמרת הוא לא קרה.
אני חושב שאחד מהדברים שבאמת קורים לנו, שאנחנו מרגישים חוסר אלימה, זה אנחנו נכנסים לדיכאון קצת.
כן, בטח, זה תסכול ממש.
אנחנו מתאכזבים מעצמנו.
כן. אז מה? אז הסיפור הוא כאילו לדבר.
נכון.
זה בדיוק האמור הרבה ועשה מעט. סתם, לא יודע, זה אמור הרבה ועשה מעט, כן, אבל... להוסיף כוח.
כן, הסיפור הוא גם במובן מסוים לא לפחד מלדבר. כאילו ביהדות כן יש איזשהו, במיוחד ביהדות ההלכתית, יש משהו שמאוד מפחד מהדיבור. אפילו הדיבור שלנו הוא, תשים לב שיש המון מצוות דיבור, אבל זה דיבור מוכתב מראש. אין כמעט דיבור שהוא... שהוא דיבור אורגינלי. ורב נחמן אומר כאילו, וואלה, תדבר.
כן. תפתח את הקלפים.
זה גם לא... זה
פוקר שכל הקלפים פתוחים.
נכון. וזה לא ממושטר, אי אפשר למשטר את השפה. אבל באמת, 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 בעולם שיש בו סוג של חופש, אז אי אפשר למשטר את השפה.
אז שנייה, אני רוצה לקחת את זה למקום שנייה לגבי איזשהו נושא שגם העסיק אותי, ואני חושב שהוא קשור לפה בצורה מהותית בשפה שלנו. יש כן. מילה שמאוד מאוד חוזרת על עצמה בעולם שלי לפחות, שהמילה היא המילה נרטיב.
נרטיב
כאילו בא להגיד, המלכות שלי, מחבר את זה לדברים שאמרנו. אז פה רבי נחמן בא ואומר הוא לא מקבל, לא יודע אם הוא לא מקבל את זה מובן מוחלט, אבל שהוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את הנרטיב, כי הנרטיב, החולשה שלו, יש לו כוחות אדירים של קבלה ולכבד אחד השני. אבל מצד שני, החולשה הגדולה שלו זה שקצת מאבד את הרצון, קצת מאבד את אוקיי, אז מה כל אחד במקומו, ושלום על ישראל. אז כן הייתי רוצה, דווקא לקחת את זה ונסות להבין איך אני יכול לעשות נרטיב של קדושה, או אי אפשר שזה הפוך.
קודם כל אני רק אומר, זה מאוד מעניין, הרבה פעמים שאנחנו חושבים ויש לנו מילה שאנחנו רוצים כבר לומר, אבל אנחנו לא מצליחים לבטא אותה, אז אנחנו אומרים במקום אם או אה או וכן הלאה, כאילו יש כבר איזשהו משהו בעולם החוכמה, רק שעוד לא מצליח לקבל את הביטוי הפרקטי, רק לא מצליח לקבל את הביטוי המעשי, ומצד שני, חשוב לנו להוציא את זה החוצה, שיש לנו את הדבר הזה, שזה נמצא איתנו כבר.
כן.
אני חושב שהנרטיב, מבחינת רב נחמן, הוא אחלה. הוא פשוט משעמם.
כן, כן, זה המילים. זה הסיפור. זה הנקודה.
הוא פשוט משעמם. עכשיו, יבוא מישהו ויאמר שהנרטיב שלך או שלך מושתק, אז זה לא משעמם.
כן.
אבל שהנרטיב שלך שם בחוץ, אז בהחלט, אז בהחלט, 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 יש לך את הפריבילגיה לומר שזה משעמם. אבל אני כן. חושב שאנחנו נראה אפילו יותר מזה. הנרטיב מצד עצמו הוא תמיד משעמם. כי התנועה הבסיסית של הנרטיב, היא תנועה שבאה ללכוד... מה?
הסתגרות, זה לסגור.
כן, זה ללכוד את מה שיש, ללכוד את איך שאני רואה או רואה את המציאות. איך שאני חווה או חווה את המציאות. אומר נחמן, זה מאוד חשוב שנחווה את המציאות, אבל זה מאבד את כל החשיבות שלו אם זה לא מתקשר לרצון, אם זה לא מתקשר למה שמעבר. אנחנו באומה מסוימת יאמר, אני מבין שרק כך אפשר לרצות. שאנחנו חווים דרך הנרטיב שלנו. אבל חס ושלום להיתקע שם.
כן.
חס ושלום להיתקע שם. עכשיו אני אומר עוד פעם, התרבות שלנו היא תרבות שמאוד מאוד מאוד מדגישה, כמו שאמרת, את הנרטיב.
כן.
היא מדגישה את הזהות, אפשר לקרוא לזה ככה. מה הסיפור שלי? מה הזהות שלי? אבל השאלה הגדולה היא, האם לסיפור יש מוסר, האם מבחינתי לסיפור שלי יש מוסר הסקל? לא אם יש מוסר הסקל גלובלי.
כן.
זה אפשר לריב עד מחר מה מוסר הסקל הגלובלי. אבל האם יש איזשהו סוג של מוסר הסקל לסיפור שלי מבחינתי? האם יש משמעות מבחינתי לסיפור שלי?
מעניין.
זה לא קשור לנרטיב.
דווקא המשפט שלך היה הסיפור שלי, זה כאילו כן מתקשר מאוד למילה נרטיב, אבל ממקום
בוודאי. אני חושב שהנרטיב הוא רק מצע, הוא רק תשתית.
כן.
אני חושב שכל תרבות באשר היא רק מצע ורק תשתית למה שנמצא מעבר לתרבות.
כן.
היא
כן.
מה ש...
חלונות, חלונות למהות.
כן, זה חלונות למהות. עכשיו, אני לא הולך להתווכח על מהויות שונות. אנחנו כבר למדנו שאין מה להתווכח על מהויות. אבל כן. כן צריך לדחוף לזה שאנשים ינסו לחתור למהות. שאנשים ינסו להגיע למהות. אני חושב שזה חתירה מאוד מאוד משמעותית.
כן, זה הנקודות לרצון הכי עמוק.
נראה לי שחלק ממה שנקרא גיל ההתבגרות או שנות ההתעצבות של האדם, האדם מאוד 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 עסוק כל הזמן בזהות שלו.
כן.
בלממש את עצמו, בלהוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, בלמקם את עצמו, בשיהיה כמה שיותר מעצמו ממנו.
כן.
וחלק גדול מהעבודה היא, במובן מסוים, להיכנס כל הזמן, לחזור כל הזמן, ולהזכיר כל הזמן, רק רגע, יש משמעות. קצת איבדנו את זה בעיניי. זה כן משהו שקצת קשה לי. אני צריך לומר שאני, בתור מישהו שמראיין למוסד לימודי לא מעט, אז אני מסתכל הרבה על התפסי רעיונות.
אוקיי.
ואני רואה פחות ופחות כאלה שנמצאות בתנועות נוער, אבל מצד שני המון התנדבות.
כן.
ואני מנסה להבין איך זה עובד ביחד. ובהרבה מאוד מובנים אני חושב שבהתנדבות, אז זה דרך מאוד טובה למימוש עצמי. זה דרך מאוד טובה גם למימוש עצמי מבחינת הטוב שיש בעצמי.
כן.
יש בעצמי הרבה טוב שרוצה להתממש, האדם הוא בגדול ייצור טוב ולכן הוא מתנדב.
כן.
איפה המהות, איפה המשמעות בזה? מהי המשמעות שבה התנדבות?
לא, נו, הרב יד, אני חושב שמתנדב בקו לחיים.
מה המשמעות של ההתנדבות?
מה המשמעות?
איפה אתה מוצא את המשמעות של ההתנדבות?
בנתינה.
איפה היא נמצאת המשמעות הזאת?
זאת אומרת, המשמעות של עצמך.
המשמעות של ההתנדבות היא בעצם ההתנדבות, נכון?
כן.
אתה מסכים איתי?
כן, זה אני מסכים. זה לא חינוך, עכשיו, בפרט העניין, כאילו.
עזוב חינוך. איפה המעבר? איפה ה-big picture? איפה העומק? במובן מסוים זה הכי טוב והכי עמוק שאפשר להגיע בלי לגעת בעומק. זה לא אומר שלא להתנדב.
כן.
אלא אני רק אומר, זה באמת הדרך הקלה להרגיש שעשיתי משהו טוב.
כן.
זה הרבה נעניין. יותר קשה להרגיש שעשיתי משהו טוב, שאני הולך נגיד, הולכת למקום שהאמירה שלו היא, אני מסתכל על הביג פיקצ'ר, אני מסתכל על התמונה הגדולה, אני מנסה להנחיח משמעות במציאות, וזו המשמעות שאני רוצה להנחיח. משהו כן. שלא נמצא בתוך המציאות, משהו שלא נמצא אל מול העיניים, משהו שהוא לא obvious. ההתנדבות היא מאוד obvious, מאוד ברור. אבל אתה בא למישהו ואתה אומר, אתה בא למישהו, אתה אומר לה, אתה אומר, אני רוצה להנחיח ערכים של תורה ועבודה. לא משנה אם זה הערכים הנכונים או לא.
כן.
זה הערכים שאני רוצה להנחיח. יש פה משמעות שאני רוצה להתאים בה את המציאות, שילוב של תורה ועבודה. זה דקדוק ראשוני של רעיון המשמעות. זה לא המשמעות, אבל דקדוק ראשוני. איפה תורה, איפה עבודה, איפה... זה דברים שהם רחוקים ממני. זה לנסות לשים על המציאות משהו שלא קיים בה. ולנסות לראות במציאות משהו שהוא מעבר לה. מה?
זאת אומרת, יש סוג מסוים של אנשים, אני מרגיש, שזה יהיה להם משמעותי לעשות את זה, וסוג אחר שזה פחות.
מאוד יכול להיות. לא, אתה שתבין שהערך מצד עצמו לא מפריע לי. זה יכול להיות כל ערך באשר הוא. השאלה היא, או זה יכול להיות כל משמעות באשר היא.
זאת אומרת, השאלה היא, יש באדם מרחב בחיים שלו שהוא שואל את עצמו את השאלות האלה.
בדיוק, שהוא מנסה לאתגר את המציאות שלו למשהו שנמצא מעבר למציאות.
זה מעניין.
ההתנדבות לא נמצאת מעבר למציאות, ההתנדבות היא מול העיניים שלנו.
כן, obvious. כן, הצלת חיים, זה הצלת חיים, זה ככה. לא שזה משהו רע בכלל.
זה לא רע, אני רוצה לומר, אני רוצה לומר בצורה ברורה, זה ממש לא רע, ואני ממש לא נגד לזה שכולם מתנדבים והולכים לכנפיים של קרמבו וכן הלאה. אני גם לא חושב שזה מה שנקרא מלכות דאקום.
לא, בכלל לא, בכלל לא.
אבל אני חושב שיש בזה מצד שני,
כן. כאילו אם זה רק זה, אם זה רק זה.
בדיוק. זה כמו הדיבור הליטאי הזה. תורה לשם התורה.
כן, בדיוק.
מי שלומד תורה לשם התורה פספס.
כן.
אז גם התורה הופכת להיות למציאות סגורה שכזאת היא וכן הלאה. ידע לשם הידע.
כן.
אבל ידע הוא לא לשם הידע. תורה היא לא לשם התורה. אני אומר אפילו יותר מזה. אני אומר כאילו, אהבה היא לא לשם האהבה. שום דבר הוא לא לשם עצמו.
עד שאתה מגיע לשורש של השורש הזה, כאילו, האלוהות.
אבל אי אפשר להגיע לשורש של השורש.
כן, ברור.
זה כאילו, זה הפסקה, ככה מתחיל, ככה הרב קוק מתחיל את זרעונים.
כן, צמאון אל חי.
צמאון אל חי, מקום מנוחתנו רק באלוהים, אבל האלוהים נמצא מעבר, אי אפשר להגיע אליו בכלל. אי אפשר להגיע למשמעות. וכל מי שאומר, הגעתי למשמעות, הגעתי למעבר, הוא קצת עובד על עצמו. הוא קצת מספר עצמו סיפורים. ולכן החיים הם מסע לחיפוש המשמעות, או מסע למימוש המשמעות. ואי אפשר לעצור. הדיבור מאפשר את זה. הדיבור מאפשר את זה. ושמדברים, תראה, טוב, האמת היא לא חמר שהוא דבר והיפוכו, כי בפודקאסט הזה שומעים אותו, לא יודע אם מלא אנשים, אבל שומעים אותו כל מיני אנשים.
כן.
אבל רציתי לומר, זה אפשר להשיג רק בדיבור אינטימי של חבר. אבל יכול להיות הסוד הוא שלפעמים אנחנו שוכחים שמקשיבים לנו. ואנחנו מדברים מצד עצמנו.
כן, 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 זה ברור. זה בכללי נכון על כל הפודקאסט.
אבל יבוא מישהו ויאמר את זה ככה, בסתם, זה דיבור פומפוזי שכזה. לא נעים לי לשמוע דיבור פומפוזי, לא נעים לי לדבר על משמעות מול קהל גדול. צריך איזושהי מידה של אינטימיות. אפשר לדבר על ידע, אפשר לתת רעיונות מבריקים מול קהל גדול. אבל לנסות לחתור למשמעות צריך איזושהי ברית. איזושהי אמנה שתהיה קרותה, לא אמנה, אבל איזושהי ברית שתהיה קרותה בינינו קודם. והדבר הזה לוקח זמן, לוקח זמן ליצור משהו כזה. זה לא דבר פשוט. אז נסכם מה עשינו, אתה רוצה לסכם אלי ולהעלות איזושהי נקודה אחרונה?
האמת שזה נכנו בכל מיני נקודות מעניינות. אני חושב שמה שאני בעיקר לקחתי, זה באמת יצירת המרחב הזה, והשיח הזה, אני חושב שדיברנו על זה הרבה. שבעצם מאתגר אותך, ודווקא בדיבור שהוא כנה ואמיתי, שהוא לא המזור נוחות, לא האזור נוחות שלך. שאלות אמיתיות, מפגש עם אנשים אחרים שמאתגרים ויוצאים, זה מה שיוצק בנו את המלכות בקדושה.
כן, לא לברוח למקום בו אנחנו שולטים.
כן.
גם. לא לברוח למקום בו אנחנו יכולים לתת רצף של עובדות ולהרגיש שיש לנו שליטה. דווקא לדבר על המקום, על המקום של הרצון הפנימי שלי.
כן.
מבחינה הזאת, זה מעלה את המלכות, מה שרב נחמן קורא לה, ממלכות דאקום, למלכות הקדושה, מעלה את שם אלוקים לשם השם. עכשיו, זה כאילו, זה, אני רוצה לומר, יש בזה באמת איזשהו מימד של דיבור עם הרבה סימבולים, עם דיבור מאוד רוחני, אבל כמו שאמרת קודם, זה יכול לעשות בכל צורה.
כן, לגמרי.
זה יכול לעשות בכל דרך. עכשיו, אני אולי נסיים בזה, שאני רוצה לומר שבעיניי זה לא קשור בכלל, זה קשור, אבל זה לא באמת קשור לכמה אדם, אם יש לו כיפה על הראש, או היא הולכת עם, או שהיא מזדהה כדתייה, וכן הלאה. זה כל אדם יכול לעשות. במובן מסוים, הקווים שאני מזהה היום במציאות, שהולכים מתחדדים עם שני האגפים, זה האגף שמטפל במציאות, וכל הזמן מדבר על המציאות, והאגף שחותר למשמעות. והאגפים האלה מאוד מטשטשים, אני חושב, את כל מה שהכרנו וכל מה שידענו כאל קווי שבר או קווי הגדרה שאין לנו פעם.
לגמרי.
טוב, אז מה נאחל? נאחל שיהיה צום קל, אני לא מאלה שאומרים צומו את זה. צום קל, תצומו בקלות, נהיה קצת חבדניקים, אמרנו, תשכחו, אל תשכחו שזה לא תשעה באב, אלא תשועה באב, ולא תשעת הימים, אלא תשועת הימים. וכל מי שיזדמן בכנסת חב"ד יראה שזורקים ארבס בתשעה באב, כי רוצים לעשות שמח, זורקים כל מיני דברים אחד על השני. ואולי באמת המקום הזה, לא להשתקע בצער, אלא באמת לחשוב מה המשמעות. מה המשמעות, לאן הדבר הזה לוקח, וגם לדבר על זה. מהבחינה הזאת מאוד יפה הדברים, לדבר ברחובה של עיר. לא לדבר דיבורים עצובים, אלא לדבר מה המשמעות, מה המשמעות, לאן אנחנו רוצים שתגיע המשמעות, ואולי מתוך זה באמת יצמח התיקון.
יפה. תודה רבה לכולם.
ונסיים כרגיל, בלחיים לחיים?
לחיים לחיים.
יאללה, כל טוב.